אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות אצלנו באולפן בתקופה האחרונה. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. אז אנה נעימה.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
נפנה מבטנו אל היוצרות והיוצרים, אלה שהעמידו את העיר, עירם, במרכז היצירות שלהם, ובמידה רבה השתמשו בעיר, בה גדלו כדמות מרכזית העומדת בלב הסיפור. איך כותבים עיר, איך מציירים עיר, איך מתעדים עיר, אולי גם למה. נברך לשלום את הסופרת יעל נאמן, שבספריה נע בין קיבוץ יחיאם, בו גדלה, ותל אביב, בה היא מתגוררת. בוקר טוב יעל. שלום יעל, אני שמח שאת נמצאת איתה. נברך לשלום גם את הדוקומנטריסט והיוצר רונן עמר, שבסרטו פיצה משפחתית העמיד את עירו נתיבות כגיבורה מרכזית. שלום רונן.
היי, שלום.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו גם אתה, וגם הסופר דרור משעני, שעירו חולון לא תועדה בספרות העברית כפי שהוא מתעד אותה בסדרת ספרי הבלה שלו אברהם אברהם. שלום דרור.
שלום גואל, שלום לכולם.
תודה רבה דרור שאתה נמצא איתנו. יעל, נתחיל איתך ברשותך. איך מתארים עיר עוד לפני הלמה?
אני חושבת שמתארים, אני מתארת, כשאני מנתחת את זה לאחור, כן, לא בזמן הזה, כשאתה הולך ברחובות, אז זה לא רק הרחוב והבית, זה מה שדורך, על מה שאתה דורך בזיכרונות שלך, במחשבות שלך, פה גר זה ושם גר ההוא, היה גר ואני הייתי גרה בגיל 25, שעברתי מזה לזה, וכל הדברים האלה נבחשים מתחת לכתובות הגיאוגרפיות האלה, ומתענים בהן.
זו לא העיר האמיתית, זו העיר של יעל.
זאת לא העיר האמיתית, כן.
זו העיר של יעל, זה העיניים של יעל, איך שיעל חוותה את העיר הזאת, בין אם זו הייתה חוויה אובייקטיבית או סובייקטיבית.
לגמרי. כשכתבתי על מפדה אזרחי, השכונה שפזית גדלה בה בחולון, אז שכונה שמאוד נעשתה יקרה לליבי מהתיאורים של כל האנשים, אבל מעולם לא הייתי בה, לא לפני, לא אחרי, ואחרי זה כבר ממש לא רציתי. כלומר, היו לי בהתחלה עוד קצת התלבטויות, ואז, כלומר, אז זה בטח לא העיר האמיתית.
אפשר לרמות קצת, או רוצים לרמות קצת, ליפות את העיר קצת, ליפייף אותה, להפוך אותה למאהבת נחשקת יותר?
אני לא רוצה לרמות, אבל אני נורא שמחה שאני פוגשת כאלה תיאורים. למשל, בשם על מפדה אזרחי, אז בוויקיפדיה, כמו שכתבתי, שמשתלט איזה אוהב השכונה, ממש חדר לערך בוויקיפדיה, וזה פשוט ממואר קטן, בכלל לא דומה לתיאורי מקומות. אז שאני פוגשת דבר כזה, אני נורא שמחה, כי אני רוצה לייפות, אבל לא שאני אייפה, אלא למצוא תיאור אמיתי, לכאורה, שמייפה.
אולי דרור אשאל אותך, אפרופו דבריה של יעל נאמן, שאומרת שהיא שמחה כאשר היא פוגשת תיאורים יפה, מה זה עושה לקורא? מה זה עושה לדרור הקורא, כשהוא קורא את העיר של יעל נאמן?
אני חושב שהטיולים האלה עם סופרות וסופרים בערים שאתה לא מכיר, בעיקר בערים שאתה לא מכיר, כי האמת אבל אולי גם בערים שאתה מכיר, מכיוון שהטיול הוא טיול אחר מזה שאתה מכיר, והמקומות שהסופרים מובילים אותך אליהם, המקומות שאתה אולי פחות מכיר או שאתה לא רואה ככה, הם חלק מאוד מהותי מהקריאה. אני מאוד אוהב ספרים על ערים מסוימות, ואין ספק שכשאני קורא על גב כריכה את העיר שבה הספר מתרחש, זה יכול לפתות אותי כי הטיולים, כן, לגמרי, כי
פטנט,
הטיולים
האלה... פטנט, נתת פטנט.
הטיולים האלה ממש חלק מה... יכולים להיות חלק מהקסם של ספר.
למה אתה ככותב עושה את זה?
לי זה, 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 זה היה כמעט ברור, זה היה לא רצוני, כלומר, לפני שידעתי שהספר הראשון שלי יהיה רומן בלשי, שהגיבור שלו יהיה אברהם, אני חושב שידעתי שאני אכתוב על חולון, היה לי איזה שם לרומן שעוד לא התחלתי לכתוב, וקראתי לו העיר הפנימית. כי הייתה איזו תחושה של לכתוב על העיר שלי, על העיר שגדלתי בה, שזה לכתוב על עצמי באיזה אופן הכי עמוק שיכול להיות, ושלשוטט ברחובות האלה שאני מכיר, רחובות שיעל תיארה באמת, המקומות המסוימים ברחובות העיר שגדלת בהן, זה לכתוב איזה שיטוט פנימי.
השיטוט הפנימי הוא גם כדי לעשות סדר לעצמך במחשבות, כדי להבין את הדמות שלך טוב יותר?
כן, אני חושב שתוך כדי הכתיבה של סדרת הספרים, אני כתבתי סדרת ספרים בעצם עם גיבור שחי ועובד בחולון, ותוך כדי הכתיבה של סדרת הספרים הבנתי המון דברים על הקשר שלי למקום, על האופן שבו החיים בחולון יצרו את המנח של הנפש שלי, יצרו את הפוזיציה שממנה אני חייתי וכתבתי ואולי עדיין כותב.
פתאום בא לי לדעת מה העיר שנכתבה הכי הרבה בספרות העברית החדשה, אבל אולי כנראה שלא תהיה לנו תשובה. נשים רגע נקודה ועבור אל הדוקומנטריסט שבינינו, היוצר רונן עמר, הסרט שלו פיצה משפחתית, יוצג בשבוע הבא במסגרת פסטיבל קולנוע דרום. הזכרנו את הפסטיבל הזה במהלך השבוע, מאזינות ומאזינים, שהפעם איננו מתקיים איפשהו מתקיים בכל שנה, אלא יוצא במין פסטיבל נודד לקהילות פליטים מהדרום, גם הסרט הזה יוקרן שם. תגיד רונן, אתה רואה היום את הסרט הזה שלך, את פיצה משפחתית, אודות נתיבות, בעין אחרת אחרי 7 באוקטובר?
לא, האמת שלא. נתיבות נשארה אותו דבר, אתה תלך שם היום, אתה תראה את אותן תמונות, זה התפתחה, היא גדלה, היא כבר לא 25,000 תושבים, היא בטח כבר 50, היא מאוד מתקדמת, אבל עדיין אותם אנשים, אותו תמהיל, אותו חומר.
למה היה חשוב לך להעמיד את נתיבות כגיבורה בסרט?
כי הסרט הזה היה בעצם מין תעודת זהות שלי לעולם, אז גם נתיבות היא חלק מהתעודת זהות שלי. זה סרט על המשפחה שלי, זה סרט על הבית שלי, זה סרט הכי אינטימי שיש, ונתיבות היא חלק מהבית, זה הבית שלי. אני לא יכלתי לדבר רק על המשפחה, בלי להגיד איפה אנחנו גרים, וכמה נתיבות היא חשובה לנו, זה...
ואפרופו מה ששאלתי את יעל, היה לך רצון ליפייף אותה קצת, ודרך זה גם ליפייף אותך?
כן.
כן.
כן, בטח. כאילו, יש מלא דברים בעצם שנזרקים בעריכה, אתה יודע, שעורכים סרט, יש 100 שעות חומר גלם, נשאר בסוף 50 דקות סרט. אז אתה, יש דברים שאתה אומר, טוב, את זה אני כבר לא יכול להכניס, בין אם זה על המשפחה שלי או על העיר שלי.
יעל, אני אשוב אלייך ברשותך. מה היה יותר קל לך לכתוב, את יחיים, ילדותך, או את תל אביב?
זה היה ממש, ממש משונה, התחושה הזאת, זה שניהם, אני חושבת, קשה באותה מידה.
קשה?
קשה, תמיד זה קשה.
תמיד זה קשה, לחצוב מילים.
כן, okay. לא, אין לי, לא הייתה לי, אני עוד מחכה שתהיה לי את החוויה הזאת, הקלה בכתיבה והכיפית, לא קרה עוד. אבל שניהם היו אותו, שזה נורא מוזר, כי זה באמת, זה לא רק המיקום הגיאוגרפי, זה הכל שונה, לתאר ילדה עירונית, זה אין שום דבר שדומה, באיך שהיא גדלה, בבית ספר, בעולם התעמלות, בבית, זאת אומרת, זה לא אני מתארת, הרבה פעמים זה הם מתארים, הדמויות שמתארות אותה, אבל זה היה פשוט בצורה אחרת, אבל זה היה מאוד מעניין, מאוד מאוד דפוך, כמעט סימטרי בהרבה פעמים, גם במובנים של יחיים היה לי גם, בגלל צורת הספר, המון המון חומרים, מין ארגזים כאלה של חומרים, והיו הייתה, זה לא היה. אז מהמון בחינות זה ספרים מאוד מאוד הפוכים. אני רציתי להגיד משהו על הסרט של רונן.
בבקשה,
על, על מה ששאלת, על המקום, כי מה שמאוד אהבתי שם זה שהוא מתאר, הוא, יש לו שם...
זה סרט פנטסטי, נכון יעל?
כן, ויש שם תמונה, זה סרט נהדר, גם המקומות של הפיצה, אבל איכשהו אני איך שנקשרתי לתמונה שהוא כל הזמן מתאר מבחוץ, החלון של מקסים, של האח, שצריך כל מה להעיר אותו, ומעירים אותו מהחלון. מהחלון בחוץ. אנחנו רואים מרגעים גם את המקרר אצלו, שזה חוויה והכל, אבל החלון הזה, וזה גם עיר, המין צלע קיר הזה, שאתה רואה פשוט, אתה יודע, את החלונות המסוימים, אלא אתה נקשר לסוגי תמונות, סוגי זוויות כאלה, שזה נורא מביא את העיר בשבילי, את המקום. אני כבר קשורה למקום הזה, גם אם לא הייתי פה, זה מה שגם כקוראת או כצופה, יש דברים שנורא... שהם המוליך רגש שלך, המוליך, אתה, ואתה יודע אז שהם טעונים, הוא לא סתם בחר בהם, וזה נורא נורא עובד.
אתה מבין איזה מחמאות יפות אתה מקבל רונן מיעל נאמן?
ברוך השם, 20 years later, עדיין מקבל מחמאות. כאילו לא עברה דקה. אגב, החלון זה הסצנה הפותחת בסרט.
כן.
כן, ולא רק הפותחת, מאוד חוזרת.
כן, יש את זה כל הזמן, הם מהירים אותו, יש קיר ביניהם, יש חומה ביניהם, לא רק חומה פיזית, אלא גם חומה רעיונית ביניהם. הם עדיין עם החומה הזאת חיים לצד.
אנחנו למדנו כאן במערכת שלנו, ואני אשלח לך נחמה רבה מאיתנו, רונן, למדנו שאביך, אחד מגיבורי הסרט, הלך לעולמו לפני מספר שנים, אז הנה, נחמה גם מאיתנו. אמור לי, אפרופו השאלה ששאלתי את דרור משעני, וזה היחס שאתה מבקש מהצופים בסרט ליצירה שלך. אתה רוצה שנאהב את העיר שלך? אתה רוצה שנבין באיזה מקומות צעדת?
תראה, עשיתי אחר כך סרט שהוא על הבחירות בנתיבות, ואני חושב שבסרט הזה הביטוי של מה זה לגור בעיירה קטנה, הוא היה מובהק בצורה... זה כזה כיף, אני לא יכול להסביר את זה. אתה פשוט יוצא עם מצלמה ונודד בעיר ומצלם סרט. ואז אתה צריך טרמפ, אז הוא לוקח אותך לשם, וזה מביא אותך לפה, וזה מסדר לך פה, וצהריים אתה אוכל אצל ההוא, ואת ארוחת ערב אתה אוכל אצל ההוא, ואתה כל היום עם מצלמה, קלטות, בטריות, ונוסע לצלם את הסרט שלך. בתוך העיר, וכולם אומרים, מי זה האיש המוזר הזה שמסתובב פה עם מצלמה כל היום, ואז הם רואים סרט, אומרים, יפה, עשית עבודה יפה. אבל היכולת של כולם לחבק אותך, כולל ראש העיר, שהוא כאילו, עשיתי סרט נגדו כזה, זה בן דוד שלי, הוא רץ בבחירות שם ב-2003, מיד אחרי פיצה עשיתי עוד סרט. אז גם ראש העיר הוא גם מכניס אותך לתוך המטה שלו, לתוך הזה, שבוא, אתה פה, תצלם, הכל בסדר. כאילו, אתה חלק מהמשפחה, גם אם אתה קצת נגדנו, אבל אנחנו מכירים אותך 30 שנה, הכל בסדר, בוא, אתה שלנו.
והעירי של כולם. אולי באמת ישאל אותך, דרור, חולון היא עיר... מה נגיד, מין עיר קלעיים, נכון? מצד אחד היא לא תל אביב, היא נורא רוצה להיות תל אביב, אבל יש לה גם המון מוזיאונים מאוד חשובים, אנחנו מדווחים עליהם רבות כאן אצלנו בתוכנית. היא רוצה להיות דומה לאחות הגדולה שלה.
אני חושב שחולון היום היא עיר מאוד שונה מחולון שאני גדלתי בה, וזה קצת מוזר כי... אני עדיין כותב כאילו על חולון שלפני 20 או 30 שנה, למרות שאני כותב על ההווה. במובן הזה, אפרופו השאלה הראשונה ששאלת, כאילו התמונה הפנימית, התמונה של העיר שנשארה בפנים אצלי, היא התמונה שאני ממשיך להוציא החוץ הזה. נכון שכש, אני חושב שכשאני גדלתי בחולון, מה שהגדיר אותה זה העובדה שהיא על יד. היא מבחוץ. היא פריפריה לא במובן שהיא רחוקה, אלא כי היא הרי 5 דקות מ, אבל בעצם אני חושב שהחוויה העמוקה הייתה חוויית לרצות להיות במקום אחר, לרצות להגיע למקום אחר, לחלום על היום שבו תוכל לעזוב וללכת למקום אחר. אני לא יודע אם זה השתנה למי שגדל היום בחולון.
אבל מה שאני שומע ממך דרור, אתה מתאר את תיאור העיר, ובמידה רבה אתה גם מתאר את, את הגיבור שלך, כן? כי גם אברהם עצמו הוא ליד, גם אברהם עצמו הוא אנטי גיבור.
בדיוק, ואני חושב שזה הדבר שתיארתי גם קודם, ההבנה של באיזה אופן המיקום הגיאוגרפי של חולון, והמיקום החברתי שלה, משקפים איזה משהו גם בנפש של הגיבור, וכנראה גם בנפש שלי בתור כותב. הדבר הזה של להיות סמוך ליד הדבר הגדול והאמיתי, אפילו כשאני כותב רומנים בלשיים, הרי הרומן הבלשי המקומי, הישראלי, הוא בסך הכל איזה מין דבר שנמצא סמוך על יד הרומן הבלשי האמיתי, שהוא האנגלי או האמריקאי או הצרפתי, ומשהו בקיום ליד הזה, נדמה לי שהגדיר את החוויה של חולון לפחות אז, היום כשחולון היא עיר הילדים ועיר המוזיאונים ועיר הסינמטקים ועיר הזה, אז יכול להיות שזה אחרת, אבל כשאני גדלתי בחולון, הדבר הכי חשוב היה איפה קו 74 ואיפה קו 3 ואיפה קו 97.
שאני מנחש שהם אלה שמביאים לתל אביב. האם נכון יהיה לומר דרור שהסוגה הזו, הסוגה הבלשית, היא סוגה שמתעסקת עם עיר ומקום יותר מכל סוגות ספרותיות אחרות?
נדמה לי שכן, נדמה לי שאתה תופס את זה, מגדיר את זה נורא נכון. הבלש באופן היסטורי, הוא ממש תוצר של העיר, כלומר אנחנו רואים איך הסיפור הבלשי מתחיל, אדגר אלן פו, שרלוק הולמס, כאלה, כשבאירופה החוויה הזאת של לגור במקום שאתה לא מכיר את שכנך, לגור במקום שבו זרות היא דבר מאוד מאוד מהותי, ושבו אדם יכול לבצע פשע ולהיעלם, שזה דבר שיכול לקרות בעיר, אבל פחות יכול לקרות בכפר. אפרופו איך שרונן תיאר את נתיבות, המקום הזה שבו כולם מכירים את כולם, אז בעיר שבה לא כולם מכירים את כולם, הבלש כאילו פתאום נולד ונעשה נחוץ, ועד היום אני חושב שבלשים הם לפעמים מוגדרים דרך הערים שאותן מתארים, כמובן הולמס ולונדון, כמובן מגרה ופריז, אבל גם עד ספרים שנכתבים היום, רבוס ודבלין, הרבה מאוד בלשים בעצם הם מין מדריכי תיירים.
יפה.
בערים שלהם.
יפה, יפה. יעל, זה יהיה בסדר אם מבקש ממך לקרוא עבורנו מתוך מה, מתוך היועיתה אנחנו נקרא?
אוקיי. בסדר, אני מקריאה, אני קוראת, אוקיי. זה מפרק 20, זאת אומרת, זה מפרק, זה לא... עזבתי את הקיבוץ לתל אביב ב-81, כשהייתי בת 21, וגרתי עם החבר העירוני שהיה לי אז בשלוש דירות שכורות. דירת חדר ברחוב שער ציון ליד הנמל, דירת חדר וחצי בסדרות בן גוריון פינת דיזינגוף, ודירת שני חדרים ברחוב וייזל. עברנו מדירה לדירה כשהעלו לנו את שכר הדירה פעמיים ברציפות. בעלת הבית שהזכירה לנו את הדירה בוויזל גרה בדירה הסמוכה אלינו. הבן שלה שנראה בערך בגילנו אז גר איתה והיא צעקה עליו כל הזמן. הצעקות שלה בקעו מהקיר המשותף כאילו היא גרה איתנו. היא צעקה עליו תמיד אותה מילה בהתקפים, יום ולילה. מילה אחת בזעם נורא. נבלה, נבלה, נבלה. בחדר המדרגות נראתה נורמלית לגמרי, אפילו אלגנטית. בכל דירה שגרתי בה בתל אביב, היו שכן או שכנה משוגעים או כואבים, וכלב מיילל ונובח שננעל באחת הדירות. לפעמים זה בקע מן הרחוב, לפעמים מדירה אחרת, מקרוב או מרחוק, קינה סתומה שנשמעה מבעד לדלתות ולחלונות. אף פעם לא היה ברור מאיפה בוקעת הזעקה, מאיזה הלחסון של אקוסטיקה ועל מה הזעקה, ואם צריך להתערב או להושיט עזרה. לפעמים רואים את מי שזעק ברחוב או חושבים שאולי זהו, ומה עושים עכשיו? לא אומרים כלום, לא שואלים את מי מזעיקים במקרה כזה, משטרה, מכבי אש שיפרצו את הקיר, אמבולנס, מישהו צריך לדעת מזה? בסוף לא קוראים, אוטמים. בקיבוץ חיים בתוך עולם שבו כולם מכירים את כולם, פיזית ושמית. אין אנשים זרים, אין כלבים זרים, אלא אם הם נקלעו לקיבוץ לכמה שעות. בקיבוץ לכל צעקה ושיגעון היה שם. בעיר זה היה אלמוני, שייך לחלל, לציבור, לאף אחד.
פנטסטי, פשוט פנטסטי, יעל נאמן, תודה על הקריאה הזו. רונן אמר, במידה רבה יכולנו לדמיין את המצלמה שלך שם, צועדת בין כל, בין כל החללים שיעל לוקחת אותנו אליו.
כן, כן, אני טיילתי הרבה, בכל ביב אפשרי, כדי למצוא משהו, כדי לספר משהו, כדי להגיד משהו, וזכיתי שדברים קרו מול המצלמה, אני ככה קורא לזה. כאילו, הרבה פעמים אתה רוצה, והמציאות איכשהו מתכופפת, מסתדרת.
ומגיע.
וזה הסיפור של שלושת הסרטים הראשונים שלי, לדעתי.
דרור, אבקש גם ממך לקרוא עם תועיל עבורנו, כדי שנעלה את חולון על ראש שמחתנו.
בשמחה, אני אקרא מהספר הראשון שלי, מתיק נהדר, אברהם בלש חוזר הביתה מהתחנה, ברגל. פעם היו פה רק חולות, עכשיו הכל שקוף, מזכוכית. בדיונות שבין נווה רמז לקריית שרת, שתי שכונות המגורים האפורות שבהן התגורר כמעט כל חייו, צמחו מגדלי מגורים וספרייה עירונית ומוזיאון לייצוא וקניון שבחושך נראו כמו תחנות חלל על הירח. באמצע הדרך לקריית שרת זרחו משמאלו השלטים של זרה, אופיס דיפו וקפה ג'ו, והוא התלבט אם לחצות את הכביש, להיכנס לקניון, לקנות קפה הפוך וקריך גבינה, ולשבת אל אחד השולחנות הריקים בחוץ, כדי להביט בתנועת האור המרגיעה של פנסי המכוניות ולחשוב. כמו בכל ערב כמעט, הוא לא עשה את זה. הוא חלף על פני הבניין שבו גדל, אלופי צהל 26, בתוריו, מבלי משים הרים את ראשו כדי להסתכל בחלון שבקומה השלישית. הכל סגור ואין סימן חיים. כמה זמן לא היה כאן. בקומה השנייה היו התריסים פתוחים, וגבר בלי חולצה ישב על עדן החלון בגבו לרחוב, פניו לסלון המואר שקולות טלוויזיה נשמעו ממנו. עוד מעט חדשות. השכן דיבר אל מישהו בתוך הבית, אולי אשתו שעמדה במטבח. הוא המשיך ללכת במעלה הרחוב ונכנס לסופרמרקט של הגרוזינים. לרגע חשב לשנות את תוכניתו, לבשל לעצמו ארוחה שתרחיק ממנו את מחשבותיו ותשמח אותו. אולי בקבוק פשוט של יין וחבילת רביולי מוכנים שיבשל במים רותחים ויתיז עליהם קצת שמן זית ויוסיף גבינה. אבל משהו שוב ייאש אותו. הוא הלך למקרר והוציא ממנו קופסה אישית קטנה של תחינה ומשש בידיים חשופות את הלחמניות המעטות שנותרו בארון הלחם עד שמצא הלחמנייה כמעט רכה.
איך בא לי תחינה עכשיו? טוב, זה לא הוגן, כן, אתם כל כך, כל כך טובים במה שאתם עושים, זה שבא לי לגור בכל אחת מהערים שכל אחד מכם ציין. אני רוצה להודות לכם מאוד על השיחה הזו, לכבוד יום הבוחר, יצירות שבהם ערים משמשת כגיבורה מרכזית. הסופרת יעל נאמן, היוצר רונן אמר והסופר דרור משעני, תודה רבה לכם שהייתם איתי הבוקר.
תודה.
אנחנו כאן. כאן תרבות.
זו לא סתם הצגה, וגם החלל בו היא מוצגת הוא לא סתם חלל. אנחנו מדברים על פגישה אישית, מחזה, רק בין 40 דקות, שכולו סצנה אחת שמתארת מפגש בין מורה למשחק לתלמידה למשחק. אמרנו שהמחזה מוצג בחלל שאינו סתם חלל, כיוון שיותר מכל זו חזרה למקום הפשע. ההצגה מוצגת בחלל תיאטרון הבית ביפו, חלל בו התקיימו עשרות מאות אלפי מפגשים בין מורים לתלמידים למשחק, חלל שבו התקיימו גם מעשים שלא אמורים היו לקרות. אז מה קורה שם? האם ברור שקווים נחצו, שהמורה עושה לתלמידה דברים שהוא לא אמור לעשות, שאסור לו לעשות? לא בטוח בכלל. וזה בדיוק החוזק של המחזה, אודותיו נדבר כעת, כי פגישה אישית מעביר לצופים את הגבול הדק-דקיק שקיים בעולם האומנות, גבול דק-דקיק בין מותר ואסור, גבול דק-דקיק שלתוכל משתחלים מורים לא כשרים שמנצלים ועושים את מה שהם לא צריכים לעשות. נברך לשלום את מחזאית פגישה אישית מאיה קורן, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
נאמר גם שלום לבמאית יעל גולדברג, שלום יעל.
בוקר טוב.
איזה סיפור את רוצה לספר לנו, מאיה?
וואו, דיברת על זה כל כך יפה, אני לא יודעת איך להוסיף. זה בעצם סיפור שהוא כמו לשבת, להיות סבוב על קיר באיזושהי פגישה אישית בין מורה לתלמידה, משהו שהוא בין, באמת פגישה אישית לבין שיעור משחק, שגם שם הגבול לא בדיוק ברור, ונורא נורא קשה לתאר את זה, כי אחת הסיבות שכתבתי את ההצגה זה בגלל שכל הזמן אנשים ראו את זה בתור דבר שהוא שחור ולבן, אז הצעתי פשוט לראות את זה. אני חושבת שממש מה שאמרת, אני לא יכולה להוסיף עליו עוד משהו
בדיוק, ש... כי זאת בדיוק הבעיה... אני לא יודע אם הבעיה זו המילה, אני לא בטוח, אבל זו בדיוק השאלה, סימן השאלה, שמולו אנחנו עומדים כאשר אנחנו שומעים, קוראים סיפורים שכאלה, כי הנטייה הראשונית היא לא להבין, נכון מאיה? הנטייה הראשונית זה מה הוא כבר אמר או מה הוא כבר עשה, לא תמיד יש באמת מעשה, אלא זה מין אווירה, נכון מאיה?
אני חושבת שזאת הייתה הנטייה פעם, לפני נגיד מיטו או כל מיני דברים שהעולם השתנה באיזשהו שלב, ודווקא היום יש איזו נטייה הפוכה להגיד, רק, זאת אומרת, אני כשהצעתי את המחזה הזה עוד לפני הרבה זמן, מישהי אמרה לי, למה היא באה אליו הביתה? זה היה באיזושהי גרסה של אליו הביתה, זאת אומרת, זה כבר הפשע. היום יש דווקא איזו נטייה הפוכה, רק לשמוע על הכותרת של הדבר הזה, ולהגדיר את זה בתור הטרדה או אונס, או כל מיני דברים שהם כאילו דווקא לצד השני. ואני חושבת שיש
שזה
משהו...
בעולמות המאמינה לך, נכון?
כן,
האוטומט.
בדיוק, כן.
שמעתי, קראתי, מאמינה לך.
כן, ואפילו עוד לפני שיודעים בכלל מה קרה. רק עצם יש פה מורה ויש פה תלמידה, יש פה פשע. ויש משהו במשחק ובכלל באומנות ובפגישה של אנשים שהוא כל הזמן איזה גם וגם. הגבולות הם במובן מסוים מכשלה כדי לעשות אומנות טובה, כביכול. ואני נורא רציתי להציע צפייה במשהו שאתה יכול להסתכל, וקצת יש איזה מיינדפאק על זה שמצד אחד הוא מורה מצוין, הוא מלמד שיעורים נכונים, כל מה שהוא אומר לה נכון, הוא לא עשה לה כלום, ומצד שני אתה נמצא בחדר ואתה מרגיש שמשהו לא בסדר, ואתה לא יודע להצביע
כן,
למה.
כן, כן.
לא קרה שום דבר.
כן. אולי יעבור אלייך יעל במאית ההצגה, פגישה אישית, יעל גולדברג. אם אני מתחבר לדברים שמאיה, את יודעת מה עבר לי בראש כשהיא דיברה? שלולא הייתם נשים, לא הייתן יכולות להציג את תמת הגם וגם.
זה מאוד מאוד נכון. ואני חושבת בהמשך לדברים שאמרתם קודם, שעמיתו, למשל, הם לוקחים שנייה תנועות כאלה שמתפוצצות בגדול באינטרנט, ואנחנו רואים את זה גם עכשיו בלייב עם כל הפרי פלסטיין וזה, יש להם הרבה יתרונות, כי הם באמת איזה קטליזטור כזה לשינוי, אבל אני חושבת שהדארק סייד של הדבר הזה, שזה מבטל את היכולת של אנשים לחשוב באופן מורכב. כלומר, זה שם את זה ישר באיזו הסתכלות פרוטומית של קורבן ומקרבן ו... זה, כשהדברים הם בדרך כלל הרבה יותר מורכבים.
אבל למה את בוחרת בתמה הזו כאישה, לא כאומנית ולא כבמאית?
כי אני חושבת שיש לנו גם תפקיד בדבר הזה. אני חושבת שכאילו דווקא הסתכלות נשית היא תמיד מאופיינת במשהו שהוא יותר מורכב. אני חושבת שזה מחליש אותנו, לשים את עצמנו תמיד במקום של איזה קורבן, שהוא נטול בחירה, ועשו לו, ואכלו לו, ושתו לו. אני חושבת שזה לא נכון לנשים, וזה לא נכון לאוכלוסיות מוחלשות בכלל. אנחנו רואים מה זה יוצר כשאנחנו מתחזקים כל הזמן איזושהי תודעת קורבן, ואנחנו פשוט מזמנים את זה לעצמנו עוד ועוד ועוד, במקום שנייה לצאת החוצה מהפריים, להסתכל על הדבר ולהגיד, אוקיי, רגע. עכשיו כמובן שיש...
את יודעת כמה מכתבים אני אקבל בגלל השיחה הזו איתך עכשיו?
בסדר, זה טוב, נדבר על הדברים. אני חושבת שזה משהו שהוא, שכאילו, שברגע שהדבר מתפוצץ, והוא תמיד צריך לעבור דרך האזור הזה של של הדיכוטומיה. להגיד, קורה פה משהו גדול, קורה פה משהו זה, יש פה דיכוי של שנים שהופך לזה, ואנחנו כבר, אם אנחנו שנייה מתייחסים למיתוח, כבר כמה צעדים שנייה אחרי, ואפשר רגע, להסתכל עד עכשיו.
אבל רגע, אבל רגע, צריך אומרת... לסייג ולהגיד בדיוק. שהיצירה הזו שלכם, אם אתן מרשות לי, ואני, ואם לא, תכעסו עליי. המחזה שכתבה מאיה, ושאת מביימת, הוא בכל זאת מבוסס על מקרים שאתם חוויתם, ועל מקרים שחברות שלכם חוו בבתי ספר למשחק. זה לא המצאתם איזושהי סיטואציה. הרי את המורים הארורים האלה, אתם למדתם תחתם שנים ארוכות.
חד משמעית. לגמרי. אני אוסיף גם שבאמת, כשאתם מדברים על התמה, זו תוצאה בסופו של דבר חיצונית, שהיא הפרשנות של הדבר. באמת אני כתבתי את זה מתוך מקום שאני הייתי תלמידת משחק ובכלל אומנות בהמון המון מסגרות וחוויתי את הלפני מיטו, במהלך מיטו ואחרי מיטו ובאיזשהו מובן רציתי שנייה, זאת אומרת שכתבתי את זה זה לא היה כדי לעשות שינוי או כדי להגיד משהו זה היה כי כל הזמן הרגשתי שיש איזו חוויה שהיא נורא נורא חמקמקה ו... ואנשים נורא מסתכלים על זה כשחור לבן, זאת אומרת, לפני שהתפוצץ מיטו, אנשים אולי קינאו בזה שיש לי איזשהו קשר קרוב למורה כזה או אחר, ואחרי, אנשים כל הזמן ניסו להסביר לי למה הוא ניצל אותי, למה הוא אנס אותי, שוב, לא קרה שום דבר ספציפית ביני לבינו באופן מיני או משהו כזה, אבל אנשים השתמשו בסמנטיקה נורא נורא קשה, שהסבירו לי שאני קורבן, שאני ניצלו אותי וכל מיני דברים, ואני כל הזמן ניסיתי להסביר שיש אזורים שהם אפורים, ושאני רוצה לדבר עליהם, כי הם מעניינים אותי.
כמה, כתודעה של מישהי שאולי עשתה משהו, שפתחה דלת?
יכול להיות, אבל לא...
וואו, זה נורא מסוכן מה שאת אומרת.
לא, לא, אז בגלל זה אני עוד פעם מדגישה את זה. זה לא מחזה שבא לעשות משהו דידקטי, ואני מבחינתי, זה לא שיש לי אמירה. בתוך ההצגה הזאת. זה הצצה לחוויה שהיא מורכבת. האמירות, יש המון אמירות שיוצאות מתוך זה, וזה באמת פרשנות. יש אנשים שיוצאים ואומרים, איזה איש נורא האיש הזה, ויש אנשים שאומרים, רגע, הוא בעצם לא עשה כלום. שני הדברים האלה הם לגיטימיים. Mm-hmm. אני פשוט מתעניינת באופן האומנותי, ובאופן החוויה הזאת של הדבר הזה ש... רציתי נורא שהקהל יצא עם הבלבול הזה.
אז אם את מזכירה את הקהל, אם את מזכירה את הקהל, מין שאלה כזאת קטנה לפני שאחזור אל יעל. כאשר יושבים שם בחלל, ומה, 20 איש יכולים לשבת בחלל הזה? כן, אתם מחזירים את כולם למקום הפשע, המקום שבו הדברים האלה שעליהם אתם מדברות לכאורה בהצגה, אבל קרו במציאות. אלה שיושבים, במידה והם סטודנטיות וסטודנטים למשחק, הם יודעים על מי אתם מדברים?
מי שנמצא בתוך התעשייה שלנו יודע מאוד מהר על מי מדובר. זאת אומרת, מי ההשראה העיקרית למחזה הזה?
וגם חשוב להגיד שזה לא נשאר ברמת הבן אדם, זה מדבר על משהו הרבה יותר רחב. זאת אומרת, גם מי שנמצא בתעשייה, אני מניחה שכמעט לכל אישה וגם גברים, אגב, הייתה חוויה שמזכירה את זה ושמהדהדת להם את הדבר הזה, וגם מי שלא בתעשייה, אני בטוחה שגם, זאת אומרת, בכל תחום יש איזה יחסי מרות מסוימים, יש קשרים כאלה שהם פשוט אנושיים, הם מעל מורה למשחק ותלמידה.
אז אולי באמת תשאל, אם את מרשה לי, יעל, אנחנו מדברים... על המקום האפור הזה, נכון? מין סוג כזה של בעולם האומנות זה מותר. כי עולם האומנות מדבר בפתיחות על עירום ועל נשיות ועל גבריות והרבה על מיניות והמורים באותם בתי ספר לאומנות פלסטית, לעיצוב, למשחק, לכל מה לקולנוע בוודאי כאשר הם מראים להם סצנות נוראיות מכל מיני סרטי עבר. הם בעצם האלוהים של הכיתות האלה והם יכולים לעשות מה שהם רוצים ולחסות את זה במיוחד. מין כסות של נוזו אומנות.
נכון מאוד. זה מה שנקרא הדור הישן של יוצרי, אני מדברת מהפריזמה שלי כיוצרת תיאטרון, כי זה המיליה שלי ושם אני מכירה, שהקשר הזה בין יצירה ליצר, אצלהם הולך הרבה פעמים, לרוב אצל גברים מבוגרים יותר, למקום המיני. שזה, שוב, זה, הדברים הם תמיד הרבה יותר מורכבים. אני כתלמידה שמעתי הרבה מאוד משפטים מאוד מפליאים, כאילו, ממורים למשחק, שאתה אומר, כאילו, למה? למה זה חייב לעבור דרך שם, ולמה זה גם כל כך ליטרלי? כאילו, למה זה צריך לעבור דרך משהו שהוא מיני?
והצלחת למצוא תשובה?
בגילאים הרבה יותר מאוחרים.
ומה התשובה שמצאת?
אני חושבת שזה גם, שזה גם עוד משהו שהמחזה הזה נוגע בו, שבסופו של דבר גם יש פה גבר ואישה, וגם יש פה יחסי מרות, ויש פה גם פער גילאים מאוד גדול. וכשמדברים על דברים של אומנות כמו רצון, אוקיי? של דמות בתוך מחזה, שהוא מדבר איתה על זה המון, כי זה שיעור משחק. בגיל 23-24, כשמדברים איתך על רצון, אתה תופס את זה באופן מאוד מאוד מופשט. כלומר, אנשים עוברים דרך ארוכה בשביל להבין מה הם רוצים, וזה מגיע בגילאים הרבה יותר מאוחרים. הוא כל הזמן משתמש שם ולהגיד, את צריכה להיות את, את צריכה להיות את עצמך. מה זה אומר לבן אדם בן 23?
בטח כלום.
22-23, שנמצא גם בתוך מחבש הלחצים של בית ספר למשחק.
ולא רק כלומר. מחבש, צריך לומר שהוא עומד באותו חלל שעליהן אתן מדברות ובו אתן מציגות, מול מישהו שהוא באמת האלוהים שלהם. מדובר בשחקנים שהם ראו על הבמות ובקולנוע ובכל מקום אפשרי. הם הפכו למורים נערצים.
במקום של קבלת החלטות, והיא, כשהיא עומדת מולו, הוא מתחילתה ממש החיים והמוות שלה. כלומר, זה הבן אדם שהחליט אם תהיה לקריירה או לא תהיה לקריירה. כשבגילאים האלה כולנו יודעים שזה באמת חיים ומוות. כלומר, אנחנו מסתכלים, אין הרבה פרופורציות בגילאים האלה, ואני חושבת שזה אחד הדברים, כלומר, אנחנו רואים שם שיחה, וכאילו לא קורה שם כלום, אבל עדיין זה מטריד. ואני חושבת שזה יושב קצת על זה, כלומר, הוא לא מדבר בתדר שלה, וזה הדבר המאוד לא הוגן. שאנשים מהסוג הזה עשו ואני מניחה שממשיכים לעשות. ושלא משכילים כאילו לרדת שנייה, להסתכל מנקודת מבט של ילד, ילדה, שיש להם חלום, ולבלבל אותם עם כל מיני מושגים מאוד מאוד גדולים, שאתה יודע, באמת זה לייפטיים להגיע כן, למסקנות כן. כאלה של מה אני רוצה ומי אני. כאילו, אז
אני רוצה אולי בכל זאת לסיים את השיחה שלנו בשאלה אלייך, מאיה המחזאית, למה בכל זאת את בוחרת, מבלי לעשות ספוילרים, את בוחרת במחזה שלך בסוף כן לעבור את הגבול?
האמת ששאלתי את עצמי את השאלה הזאת המון, של מה יקרה בסוף, כי זה באמת מבוסס על הרבה מאוד מקרים שהיו לי בחיים, אבל באמת השראה אחת יותר גדולה, כי כי הרבה יותר מעניינת, מהאנשים שהכרתי, ואני באופן אישי, לא קרה לי הדבר שקורה שם. ושאלתי את עצמי מה אני צריכה לעשות, כי מה שעניין אותי זה הלפני, זה לא עניין אותי הדבר הזה. וחיפשתי את הדבר הכי קטן, שאפשר יהיה להצביע עליו, ולהגיד, בשביל זה ראינו עכשיו את ה-40 דקות האלה. כל ה-40 דקות, יש איזו תחושה, פעם מישהו אמר לי, שקוראים את זה, אתה אומר לעצמך, טוב, הוא הולך למשוך לו את השטיח מתחת לרגליים. הוא הולך למשוך את השטיח. ובעיניי הכוח של מה שניסיתי לעשות, זה שהוא לא מושך את השטיח. ושיש פה איזו חוויה שאתה רואה מורה יותר מבוגר מתלמידה, ואתה כבר מיטו צועק לך. אתה יודע, עוד לפני שראית בכלל את השחקנים, שהם שחקנים מצוינים, אני חייבת להגיד, מיכל סופורן,
שי
גולן, שהם חלום, חלום, חלום. לראות אותם זה פשוט כיף. זה לא הצגה, זאת אומרת, זה הצגה שיש בה הרבה, מוצפים הרבה דברים, אבל היא גם כיפית, והיא מצחיקה, וזה ממש, אתה מתאהב בשניהם. אז זו גם הייתה בחירה כדי להראות איזו סיטואציה שבה אתה, כל הזמן אתה יודע, בגלל הכותרת, בגלל מה שאנחנו כבר סיפרנו לעצמנו, אתה יודע שמשהו רע הולך לקרות, והוא לא קורה. וחיפשתי איזה דבר שהוא יהיה בשפה של ההצגה, הכי עדין ומרומז,
אפשר יהיה לשים עליו, אנחנו לא ניתן את זה. נאמר שוב מאזינות ומאזינים, פגישה אישית זה שם ההצגה.
אני רוצה להגיד עוד משהו קטן, לתיאטרון הבית, למרינה ולג'ייסון, שלקחו את הדבר הזה עם המשמעות של מה שיש להציג את זה בחלל הספציפי הזה, ונתנו לנו חופש גדול ו...
אז בתיאטרון הבית ביפו, אני רוצה להודות לכן מאוד, מאיה קורן ויעל גולדברג, תודה שהייתן איתי הבוקר.
תודה רבה.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
נדבר כעת אודות האגיפטולוג וההיסטוריון יאן אסמן, שנחשב לאחד מההוגים הגרמנים החשובים ביותר של התקופה, אם לא החשוב שבהם, שהלך לעולמו בין 85 הוא היה. ננסה לשאוב מתורתו של אסמן אודות הרגע הקריטי בו אנחנו נמצאים כאומה, ונשאל על זיכרון תרבותי. איך אומה יוצרת זיכרון תרבותי אחד שכולם יכולים לחסות בצילו? איזה סיפורים אנחנו צריכים לספר לעצמנו כדי להרגיש מאוחדים, ובכלל על מקום של הנרטיב בחייה של אומה. נברך לשלום את מי שפגש באסמן, כתב אודותיו גם הדוקטור אופרי אילני, היסטוריון ועיתונאי ממכון ון ליר בירושלים ועיתון הארץ. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אנא מקם עבורנו ברשותך את יאן אסמן בחשיבותו לעולם ההגות.
אז קודם כל, יאן אסמן באמת היה אגיפטולוג, חוקר מצרים, תחום שבדרך כלל נחשב לאיזשהו תחום אקדמי די אזוטרי, שאתה יודע, של מומחים שיודעים לקרוא את האירוגליפים, את כתב החרטומים, עוסק באיזושהי תקופה מאוד מאוד קדומה, ככה אולי התפיסה שלנו לגבי זה, אבל אסמן באמת ניסה להוציא מהסיפור של מצרים העתיקה, רעיונות ומסקנות אינטלקטואליות מאוד מאוד משמעותיות לגבי המשמעות של דת בעולם, כולל בעולם המודרני, ולגבי זיכרון תרבותי וטראומה, ובכל הדברים האלה התרומה שלו הייתה עצומה ומאוד מאוד משפיעה.
וזה לא שהוא לא ידע לקרוא כתב חרטומים.
בוודאי שהוא ידע, כן, הוא היה קורא את זה כמו שאנחנו קוראים פתק במקולת.
אז מה הופך באמת אגיפטולוג, כמו שאמרת, תחום שתמיד מכניסים אותו למין תבנית מסוימת, לאחד מהאנשים החשובים שכדאי לשמוע מה שיש לו לומר?
אז קודם כל הוא ידע להראות לנו באמצעות התרבות השונה ואולי מוזרה הזאת של מצרים העתיקה, איזשהו שיקוף של עצמנו. ובאופן יותר ספציפי הוא התמקד באירוע טראומטי במצרים העתיקה, שזה דווקא המהפכה המונותאיסטית שהייתה שם בתקופתו של פרעו החנתון במאה ה-14 לפני הספירה. אז בעצם הופיע כנראה בפעם הראשונה משהו שדומה למונותאיזם. פתאום בא פרעו, עושה הפיכה, סוגר את המקדשים, מבטל את החגים, ומודיע שיש בעצם פולחן לאל אחד, והדבר הזה לא החזיק מעמד הרבה זמן. כבר אחריו בעצם החזירו את הסדר הישן, אבל אסמן מתמקד באירוע הזה, כמו שאחרים אולי מתמקדים בהירושימה או במהפכה הבולשוויקית, בתור איזה אירוע טראומטי שעיצב את הזיכרון המצרי ומראה דרך זה איך זיכרון עובר. אבל מה שעוד מעניין זה שהוא גם מקשר את זה לסיפור שלנו על יציאת מצרים. כלומר, אסמן מראה שגם למצרים היה גרסה משלהם של הסיפור הזה. אומנם מבחינה היסטורית אין הוכחות לכך שיציאת מצרים התרחשה כמו שהיא קרתה בתנך, אבל היסטוריונים מצרים גם בתקופות הרבה הרבה יותר מאוחרות זיהו את יציאת מצרים עם האירוע הזה של חורבן המקדשים, ותיארו בעצם את ישראל, את עם ישראל, בתור איזה עם כזה של מחריבי מקדשים, של אנשים שבאמת חוללו איזשהו אסון מאוד גדול. ובעצם אפשר להגיד שכאן מופיעים המוטיבים האנטישמיים הראשונים. בתקופה מאוד מאוד קדומה, תחשוב, זה לפני 3,000 שנה בערך.
ואם אתה מדבר אודות אותו זיכרון תרבותי, אתה בעצם מדבר על, או אסמן מדבר על הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, על הנרטיב. ומה שמדהים בסיפור הזה זה שהוא לא חייב להיות אמיתי. הוא יכול להיות אמיתי רק עבורך, כי הרי לפרעונים יש סיפור אחר אודות יציאת מצרים, הוא לא הסיפור שאנחנו מספרים בליל הסדר. לאומה הערבית יש סיפור אחר אודות מלחמת העצמאות שלנו, 1948. למצרים יש סיפור אחר אודות מלחמת יום הכיפורים. לפלסטינים יש סיפור אחר אודות טבח 7 באוקטובר. כאילו לאף אחד לא מפריע האמת כדי לספר סיפור.
אז יש בליבה איזושהי טראמה, יש איזשהו אירוע, אבל מסורות שונות שמועברות, אפשר להגיד מערבבות ולשות את הזיכרון בצורות מאוד מאוד שונות. ובאמת העניין הזה שהטראומה המשותפת הזאת למצרים ולעם ישראל הקדום, היא דוגמה מעניינת, כי לטענתו של אסמן, באמת גם בסיפור של יציאת מצרים, אולי נשמר איזשהו זיכרון של תקופה שבה נוודים מהאזורים הצפוניים יותר, כנען, פלשו למצרים ויצאו משם. ולעומת זאת, מבחינת המצרים, זאת חוויה של פלישה, של חילול, ששוב, הורבבה, כן? כי בזיכרון שלאורך כל כך הרבה שנים, דברים מתערבבים, הורבבה והפכה לאיזשהו תיאור של חוויה מאוד מאוד טראומטית. וזה מאוד מעניין, אבל באמת אסמן הוא אחד הראשונים שעשה איזשהו מסגור שהמושג הזה של זיכרון תרבותי, כי הרי זיכרון של קולקטיב הוא לא יכול לפעול באותה צורה כמו זיכרון של אדם יחיד.
כן.
אנחנו כבר רואים את זה עכשיו למשל עם הנושא של השואה, שאנחנו חיים בזמן שבו הניצולים האחרונים בעצם לאט לאט בעצם יוצאים מהעולם, ו הזיכרון יהפוך למשהו אחר, כי הוא יתבסס על עדויות, כתובות, ובעולם העתיק כמובן זה היה עוד יותר מסובך, כאשר כתב היה פחות נפוץ, והוא מראה איך הדברים האלה קורים באופן שונה בתרבויות שונות, תרבויות של כתב, או תרבויות שלמשל הזיכרון נשמר באופן, באמצעות ציורים במקדשים, ועוקב אחרי הנפתולים האלה של הזיכרון.
הוא מלמד אותנו גם איך זה נוצר? איך זיכרון כזה נוצר?
כן, אז יש שכבה שבעצם מעצבת את הזיכרון. למשל, אם לוקחים את עם ישראל הקדום, אז ידוע שבתקופת רפורמת יושיהו, בעצם הגיעה איזושהי אליטה ובהחלט סיפרה מחדש את הסיפור. היא עשתה שם מעין מהפכה כזאת שקצת מקבילה למהפכה של החנתון במצרים. כלומר, כל מה ששמעתם עד עכשיו לא נכון, כמעט כל מה ששמעתם לא נכון, ועכשיו יש איזשהו ספר חדש ויש איזושהי אמונה שזאת בעצם הייתה אמונה אמיתית ועד עכשיו הייתה לכם אמונה מוטעית. אז בהחלט יש שם כל מיני, בדברים האלה יש כמובן כל מיני אליטות וכל מיני מניפולציות שנעשות וקשר בין כוח לבין זיכרון.
מדוע הוא אשם, אני רוצה שתדייק בזה ברשותך, מדוע כן. היו כאלה שהאשימו אותו באנטישמיות במהלך חייו?
אוקיי, אז זה באמת דבר חשוב, כי באמת מה שאסמן אומר, זה שאנחנו משלמים מחיר מאוד גדול על המונותאיזם. כי בעולם הפוליטאיסטי, בעולם הפגני, בעצם לא הייתה אלימות על רקע דתי. כלומר, לא היו רודפים מישהו על רקע האל שהוא מאמין בו. למה? בגלל ש...
כי זה היה מקובל שכל אחד יש לו את האל שלו, כן.
בדיוק, ואם היית הולך לעיר אחרת, היית מקריב קורבנות לאלים של האלה אחרת, הייתה איזשהו חילופין, ולא הייתה עם זה בעיה. היו כמובן מלחמות, זה לא היה עולם הרמוני בכלל, אבל לא היה דבר כזה רדיפה דתית. והנה מגיע המונותאיזם, ופתאום אומר, זאת דת שקר, זה עובדי אלילים. והדבר הזה לטענתו בעצם מתחיל גלגול של דברים שמגיעים למשאי הצלב, לג'יהד, לכל מיני אסונות דתיים שאנחנו רואים עכשיו. בעניין הזה, כיוון שהוא גרמני ושיש מסורת גרמנית קצת מפוקפקת של לצאת נגד המונותאיזם היהודי בשם איזושהי פגניות, אז היו שקישרו אותו עם זה. אבל אסמן מאוד נפגע מהדבר הזה והדגיש שקודם כל, המהפכה המונותאיסטית ההיסטורית בכלל הייתה במצרים, של החנתון.
שזה כן? מעניין, כי בעצם הוא עושה שני דברים שונים, או אפשר להבין מדבריו שני דברים אולי נפרדים. דבר ראשון, זה שאם הוא קובע שהמונותאיזם הוא מוליד האלימות הראשוני, והיהדות היא הדת המונותאיסטית העתיקה ביותר, אז כנראה שהיהודים הם אלימים. משם נולד בעצם אותו הדברים שאמרו עליו. ומצד שני, הוא מלמד אותנו שבעצם אותו החתנתון, החנון, כן, כך אומרים?
החנתון. החנתון, כן.
שאותו החנתון הוא זה שבעצם הוליד את, ה, את, ה, את המונותואיזם ולא היהדות.
בדיוק, בדיוק. בעצם מי שיצר את המהפכה האלימה הזאת היה החנתון, ועם זאת זה נשמר בזיכרון, כי מי זוכר את החנתון? אתה יודע, בעיקר אנשים שמתעניינים במצרים העתיקה, לעומת זאת את משה, אנשים זוכרים, כן? את השם משה אנשים מכירים, ואכן אולי, אולי הוא עשה איזושהי טעות בכך שהוא קרא לרגע הטראומטי הזה, the mosaic distinction, הבידול של משה, הרגע הזה שבו באמת נוצרת בפעם הראשונה הטענה, זאת דת שקר, הרדיפה הדתית הראשונה. אבל באמת היה לו עניין בסך הכל ביהדות ובמסורת של עם ישראל, כמעט באותה מידה שהיה לו עניין במצרים העתיקה, הוא גם היה הרבה בישראל והיה בקשרים עם הרבה אנשים באקדמיה בישראל.
אתה ביניהם, נפגשתם.
כן, כן, אני חייב לומר שהוא היה אדם מאוד נדיב ומאוד פתוח, ואפשר היה לדבר איתו על כל מיני שאלות שנוגעים לדברים האלה. הוא ורעייתו, אליידה אסמן, שהיא גם חוקרת זיכרון חשובה מאוד בגרמניה, ואני באמת זכיתי להכיר אותו וללמוד ממנו הרבה.
לא נעים לך לומר, כי אתה אדם עדין, אבל הגעת להם הביתה כמעט בלי הזמנה.
נכון, באמת, הוא אמנם הזמין אותי, אבל הם
אבל הוא שכח מזה.
וככה קרה שפעם אחת פתאום הופעתי בקונסטנץ, העיר הקטנה שהם חיים בה, זאת הייתה סיטואציה קצת מביכה, אבל הם בסך הכל היו מאוד נדיבים, והביקור היה בסך הכל נעים מאוד.
יהיו עוד אסמנים עכשיו שאסמן הלך?
תשמע, למרבה הצער, באמת סוג כזה של שאפתנות ושל ניסיון להגיד דברים גדולים על בסיס אירועים היסטוריים ועל בסיס כתבים שדורשים מומחיות, זה דבר שנעשה יותר ויותר נדיר באקדמיה. אנשים לא רוצים לקחת סיכונים, הם מתמקדים בדרך כלל באיזושהי תקופה מאוד מאוד מצומצמת, משתדלים להימנע מאותן משיכות מכל רחבות, אבל לצערי אני חושב שאנחנו מפסידים מזה, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים שהדברים גם יהיו מעניינים, שיקחו לאנשים, לפחות שוחרי דת, לשאלות שמעסיקות אותנו, והדבר הזה לצערנו קצת הולך לאיבוד בעולם המאוד מתמקצע של האקדמיה בימינו.
מעניין. לזכרו של יאן אסמן ועל זיכרון תרבותי, הדוקטור עופרי אילני לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה, תודה רבה גואל.
זהו, הגענו לסיומה של שעה של המיטב מהראיונות באולפן גם כן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.